אדולף היטלריוס?
מה? כן.
הסבר?
Need to explain nothing.
חשאי, לא רצה להתגלות.
הוא נהג להתאכסן במלונות מפוארים.
הוא תמיד היה קיים על חשבונם של אחרים.
הוא נלחם במוסלמים והסתתר באיסטנבול.
הוא ידע את הרוסים, הוא היה סוכן כפול.
בספינה של אבא
טורקים שלטו בארץ, למצרים הוא חזר.
טורקו
הוא רחב לפלסטינה על גמל בודה בשתי. הוא הגיע לראש פינה במסווה של שייך טורקי.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר, או ככה זה מה שאתה חושב.
כן, כן, אני מאמין שאתה אביעד שמיר.
אני היום בזהות הסודית שלי, שזה אותו דבר רק עם חתולים.
זה פרק 95 של פודקאסט הקולנוע עם הכי הרבה פרקים בארץ?
פודקאסט הקולנוע היחיד שרלוונטי בעולם.
כן, בהיסטוריה.
אני לא בדקתי כמה פרקים יש לפודקאסט של סריטה או אם יש אחרים.
כן.
ככל הידוע לנו, זה נמשך הכי הרבה זמן.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז אנחנו מדברים עליהם, מדסקסים אותם כל אחד בנפרד, ואז קצת שניהם ביחד.
כן, יש לנו נטייה חזקה לשנות ה-70 וה-80 בזמן האחרון, שמת לב? בזמן האחרון מתכוון בכמעט שנתיים האחרונות.
עדיין אין לנו שנתיים.
עוד מעט, עוד מעט.
אביעד, תן את העזרה הקבועה.
העזרה הקבועה היא שאנחנו מדברים פה די לעומק על הסרטים ונכנסים לפרטי העלילה מתקדמים. במילים אחרות, יש ספוילרים. לא ראיתם את הסרט והחלטתם עדיין להאזין לפודקאסט, על אחריותכם. אל תתבעו אותנו אחר כך, כי אין לנו הגנה משפטית.
או כסף.
העיקר שיש דיסקליימר.
כן. למי שמעוניין, אפשר למצוא אותנו בהמון המון מקומות באינטרנט.
לפחות ארבעה.
אפשר למצוא אותנו...
האמת שכולם בפייסבוק כרגע.
לא, גם בפייסבוק. יש כמות דף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע. יש אותנו ב-iCast, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע. יש אותנו ב-iTunes, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע, ואז לא תמצאו כלום, כי iTunes ממש לא טוב עם חיפוש בעברית.
נסו באנגלית, אבל אולי זה יעבוד.
שורה שנייה באמצע.
אתה יודע שאם אתה אומר את זה עם מבטא, זה לא משנה את האיות, כן?
אני חושב שכן, אני יכול להגיד באמצע. צ'ה או בהן תצא.
קיצור, חפשו בגוגל.
כן, אפשר למצוא אותנו בבלוגים שלנו, לכל אחד מאיתנו יש בלוג. אני כותב בעלילון, שזה בלוג קומיקס.
היה פה מחטף.
כן.
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב. לשני הבלוגים האלה יש גם עמודי פייסבוק להקלה על החיפוש.
אוקיי, אז הבנתם, שלוש פעמים פייסבוק, פעם אחת אייקסט, פעם אחת אייטונס, ופעמיים...
שתייה על חשבון הבית, בסדר.
נעבור לסרט הראשון להשבוע, אביעד?
לשתייה על חשבון הבית, אני מתכוון, זה חשבון המים שלך.
כן. הסרט הראשון להשבוע הוא...
Tell me where the bomb is. 10 seconds or you're dead.
Interesting. I'm the only one who knows where that nuke is.
Well then, in that case, I'd say you'd better start.
Didn't do it on purpose. There's like a ton of pollen in here.
When I quit teaching and joined the CIA, I thought I was going to be this amazing spy, and I'm still just the same boring person I was.
You play it too safe.
I just hear my mom's voice. Just blend in, let somebody else win. Making a wave isn't always brave.
Brilliant.
Give up on your dreams, Susan. Just to write that in my lunchbox.
We've intercepted chatter that Ray Anna Boyanov knows where that nuke is.
She knows the identity of all our agents.
We need someone to find the bomb without being detected, but it can't be any of you. We need someone invisible.
I'll do it.
Okay. Thanks, lunch lady.
I'm serious.
Don't let me down, Cooper.
I will not. I will let you up.
Stop talking.
זה היה מתוך הטריילר למרגלת.
ספיי. תרגום ישיר למדי.
לשם ישיר למדי. שירתו של פול פייג, על פי תסריט של אחד, פול פייג. הוא עובד הרבה עם פול פייג, פול פייג.
כן, הוא בדרך כלל לא כותב בעצמו, יהיה לי מה לומר על זה.
כן, ובסרט משחקים, מליסה מקארתי, ג'ייסון סטייטם, רוז בירן, מירנדה הארט, בובי קנבלה, נרגיס פרקי, אליסון ג'ני וג'וד לו.
כן.
אני אוהב את השם של ג'וד לו.
למה?
כי הוא נשמע כמו גיבור על, הוא נשמע כמו, לא יודע, מישהו שחי בעולם.
הוא נשמע כמו עורך דין בסדרה מצוירת משנות ה-80.
לא, הוא נשמע כמו מישהו שצריך לעבוד יד ג'אג' דרד, זה כזה.
כן.
ג'אג' דרד.
ג'אג' דרד, ג'וד לו. כן. I am the law.
הוא צריך לשחק את ג'אג' דרד.
כדי שהוא יכול לומר, I am the law, זו הסיבה היחידה.
בדיוק.
וואו.
אביעד, במה עוסק הסרט מרגלת?
מרגלת עוסק בסוזן קופר, שהיא בתחילת הסרט, היא... מה שמכונה העין בשמיים, אפשר לקרוא לזה, היא מדברת באוזניה למרגל פעיל בשטח בשם ברדלי פיין, and he's fine, סליחה. היא מזהירה אותו מפני אויבים שמתקרבים אליו בעזרת תמונת הלוויין שהיא רואה. היא גם קצת מאוהבת בו.
קצת?
אתה יודע, אנחנו לא נכנסים לפרטים פה.
אנחנו כן נכנסים לפרדים.
אבל כשברדלי מציע שהם ייפגשו, זו פגישה ידידותית לגמרי. זמן קצר אחרי זה, ברדלי מנסה לחדור לביתה של, תמיד השם, ריינה בויאנוב.
כן.
ביתו של טרוריסט בולגרי שברדלי הרג בטעות. לריינה יש, היא היחידה שיודעת איפה היא מצאת פצצת האטום שאבא של הגנב. ברדלי פיין מנסה... לחדור לבית שלה וישוב את המידע, היא הורה בו, הוא נהרג במילוי תפקידו, מול, כאילו, ומיד אחר מכן מתברר שריינה יודעת את השמות של כל הסוכנים הפעילים של ה-CIA.
כל החמש.
כן. יש כמה, אוקיי, אני אגיע לבעיות. יש הרבה. אני אגיע לחורים בעלילה. כתוצאה מכך הבוסית של סוזן ושל שאר הסוכנים מבינה שאין ברירה, היא לא יכולה לשלוח מישהו מוכר, היא חייבת לשלוח פרצוף שאף אחד לא יזהה או לפחות לא יקשר לשם שנמצא במאגר.
ולכן היא שולחת את מקסוול סמארט מהסרט גט סמארט מ-2004,
משהו כזה. היא שולחת את סוזן ותחפושת שאני אפילו לא כאילו...
קרזי קט לידי.
זהו, לא קרזי קט לידי, כאילו מין
עקרת בית משועממת.
זו עקרת בית הכי ככה לא מזיקה.
כן.
והיא שולחת אותה למלון הכי גרוע באיטליה. וכשהמטרה שלה פשוט זה למצוא את ריינה ולדווח על המיקום שלה. סוזן לא מסתפקת בזה, מחליטה שהיא פתאום כן רוצה להיות סוחרת בשטח, למרות שאין לה שום ניסיון, או שהיא מבהירה שהיא מפחדת לצאת לשטח. אבל היא רוצה לעשות את זה כי היא מרגלת.
מסבך את כל העניין הוא ריק פורד, בגילומו של ג'ייסון סטייטם.
אתה אומר מסבך, אני אומר מקל.
מסבך את העניינים של סוזן, מקל את העניינים של הרבה מהצופים, בתור מישהו שהוא
הוא
כן.
הוא ג'ייסון סטייטם.
כן.
הוא משחק את ג'ייסון סטייטם.
הוא קריקטורה אקסטרה מוגזמת של הדמות של כל ג'ייסון סטייטם. הוא יודע שכולם יודעים מי הוא, כאילו, הבחורים הרעים חשפו את הזהויות שלהם, אבל לא אכפת לו, הוא הולך לנקום ולהרוג את כולם.
הוא משוכנע שהוא יכול לעשות את זה יותר טוב מסוזן.
יותר טוב מכל אחד אחר.
ספציפית אבל מסוזן.
כן, בהחלט. ובשלב מסוים סוזן, בשל צירוף נסיבות מאוד מוזר, מצליחה להתיידד, לפגוש, לא להתיידד, לפגוש את ריינה, ולהחדיר
את עצמה. את ריינה.
ריינה, כן. ולהחדיר את עצמה לתוך החיים שלה, ואז, אתה יודע, מרדפים, אקשן, בדיחות, קומדיית מרגלים.
כן.
כן.
אוקיי.
אוקיי.
ככה. אני מאוד אהבתי את עצבניות אש.
סרטו הקודם של כן, פול פייג בכיכובה של מליסה מקארתי.
כן, שם היא הייתה עם סנדרה בולוק. מאוד אהבתי את הסרט ההוא, הוא היה קומדיית אקשן ששיבה מאוד טוב בין שני התחומים. לא אהבתי את מרגלת, שהוא בעיניי קומדיית אקשן שלא מצליחה להיות אף אחד מהשניים.
אני חושב שחשוב להבדיל, כי The Heat היה אתה יודע, אנחנו אומרים קומדיית אקשן, כי כך אומרים בעברית, אבל זה היה בדי קאפ. זה היה מה שנקרא בדי קאפ מוביז. ויש הבדל מאוד גדול, כי בסרטים כאלה יש הרבה הומור, הוא נוכח בכל רגע, אבל זה לא מה שנקרא פשוט קומדיה. זה לא קומדיה עם אלמנטים של אקשן, זה סרט אקשן עם אלמנטים קומיים. יש הבדל מאוד גדול.
שנשען גם על ההבדלים בין שתי הדמויות הראשיות. פה יש לך רק דמות ראשית אחת.
כן, The Heat, למרות, עם כל הבדיחות בו, היה סרט מאוד מאוד ישיר. כאילו, זה לא היה פרודיה על, אתה יודע, שתי שוטרות נפגשות ועובדות ביחד. זה היה שתי שוטרות נפגשות ועובדות ביחד, ויש ביניהם הבדלים. זה לא היה פרודיה על כלום. ספיי הוא יותר קומדיה ישירה. הוא אמור להיות קומדיה.
זה שילוב קצת מוזר, אבל כי הוא קומדיה, אבל יש בו קטעים שהוא מבוים כמו סרט
אקשן.
אקשן. אני לא אגיד סרט ריגול, כי ריגול לא עובד ככה, אבל כמו שאנחנו תופסים סרטי ריגול, ג'יימס בונים למיניהם.
יותר ג'ייסון בורנים, הייתי אומר.
כן, לא, ג'ייסון בורן שומר על חשאיות מסוימת.
מסוימת.
מאוד מסוימת.
אוקיי. דיברנו בעבר, אני חושב שזה חשוב להגיד בפודקאסט, על הבעיה שלנו עם קומדיות אמריקאיות מודרניות. העלינו את זה בפרק על שכנים, אני מאמין.
אני זה שיותר אפילו...
יותר ממני, כן. יש בעיה מאוד גדולה בקומדיות אמריקאיות מודרניות. אני מרגיש שאני צריך לשים סימני פיסוק בקומדיות אמריקאיות מודרניות, quote unquote.
לא, זה באמת הקומדיות שמופקות בארצות הברית,
עידן הפוסט ג'אד אפטאו?
כן, בעשור האחרון פחות או יותר.
שהם נוטות לבחור, יש להם מעט מאוד בדיחות שהן חוזרות אליהן בווריאציות שונות, וחלק ניכר מהבדיחה שלהם מבוסס על עובדה שאנשים מסבירים את הבדיחה שלהם, כאילו למקרה שלא הבנת, או אפילו יותר גרום מזה, זה כזה, אנחנו יודעים שהבנת, אבל עכשיו נהפוך את ההסבר לחלק מהבדיחה.
כן, עכשיו, יש הרבה אנשים שאוהבים את זה.
המון אנשים שאוהבים את זה.
רחוב ג'אמפ 21 מאוד תחן את הבדיחה הזאת, וזו אחת הסיבות שאנשים אהבו אותו,
אני דווקא,
ואני לא.
אני אהבתי את רחוב ג'אמפ 21, אני חושב שהוא קצת שונה.
אבל זה הרעיון הזה. רחוב ג'אמפ 21 מאוד תחן, אבל את הרעיון הזה של קורה משהו, ואנחנו נגיד שהוא קורה.
פאוזה, כן.
כן.
בדיחה, פאוזה.
אפשר לאהוב את זה, ואפשר לא. אני לא אוהב את הסגנון הזה. הרבה אנשים אוהבים. זה משהו שאני כל הזמן מרגיש צורך לציין, זה שאני, אתה גם לא כל כך התלהבת מרגלת, אבל יותר ממני.
אני אהבתי את מרגלת יותר ממך, לפי כמות הצחוקים שבאולם פחות מרוב הקהל.
זהו, זה מה שתמיד, אני מרגיש שחשוב לציין כשאני מדבר על קומדיה, במקרה כזה יותר מסרטים אחרים, אני לא יכול לדבר רק על מה שאני הרגשתי, אלא כן מרגיש צורך לציין שאנשים מסביב צחקו. אנשים מסביב מאוד נהנו.
כי באמת, קומדיה זה כל כך כאילו סובייקטיבי.
כן.
אובייקטיבי, מה אני אומר.
זה גם סובייקטיבי וגם אובייקטיבי.
כי באמת, מה שמצחיק אותך, מצחיק אותך. אני לא יכול להגיד למישהו שצוחק. אתה יודע, עד כמה שאני לא אוהב את סקרי מובי, דייט מובי, אני ממש לא אוהב אותם. אם מישהו צוחק מזה, אני לא יכול להגיד לו, לא צחקת, כאילו, זה לא מצחיק אותך. זה לא כמו סרט שיש בו איזה טוויסט מטומטם, ואתה אומר, זה טוויסט מטומטם, ואני אסביר לך למה זה לא עובד. אם הבדיחה הצחיקה מישהו, אז היא עובדת.
כן, דיברנו שבוע שעבר על הסיפור של אדליין, שהוא מאוד מצחיק אותנו לדבר עליו, אבל הוא לא קומדיה.
לא.
מרגלת, זה יהיה מצחיק, זה מוזר, פחות מצחיק אותי לדבר עליו, כי למרות שהסרט אמור לגרום לשעשוע.
טוב, אין דרך טובה יותר להרוג בדיחה מאשר לנתח אותה.
כן, וואו. לא, זה אפילו לא לנתח, זה פשוט לומר לך את הפאנצ'ליין, ואז לומר, הבנת?
לא, יש,
אני אגיד לך עוד פעם,
יש הדרך של פול פייג, לפי מה שהבנתי, שזה להוסיף גול. אוקיי.
זה לא רק שלו, זה באמת משהו שאמרתי, רחוב ג'אמפ 21.
לא ראיתי את ברייטמייד, שזה הסרט הראשון שהוא ביים?
כן, לא הראשון שהוא ביים, הקומדיה הראשונה שהוא ביים.
הקומדיה הראשונה שהוא ביים, שהבנתי שמכילה הרבה הומור,
שלא תדע.
הומור גס, קי, פיפי, קקי, whatever.
כן.
בסרט הזה אין המון ממנו, אבל
התסריט היה מועמד לאוסקר.
בסרט הזה אין המון ממנו, אבל יש כמה רגעים שבהם דברים דוחים פשוט כאילו קורים, וזה מוציא אותי לגמרי מהבדיחה.
אני לא יודע מה איתך, היו רגעים שהפניתי את העיניים מהמסך.
כן, כן, יש, הפעם הראשונה שזה קורה, אני חושב, שבה סוזן נמצאת במרדף אחרי סוכן אויב, ומסיימים בקרב במרפסת גבוהה במלון נטוש, והיא בטעות / בכוונה דוחפת אותו מהמרפסת, הוא נוחת על מוט ברזל שחודר לו דרך החזה. זה לא מצחיק.
כמובן שנראה את זה.
אנחנו רואים את זה בפרטים, כאילו, עוד פעם, זה סרט מדורג R, כאילו. אז הוא לא
פוחד
ואפילו מתלהב להראות את זה. אוקיי, זה מגיל מספיק. אז היא מקיעה עליו, מלמעלה, ואנחנו זוכים לראות את כל זה, ואז נופל לה סכין מהיד וננעץ לו בגרון.
זה...
אף אחד מהדברים האלה לא מצחיק, זה פשוט...
לא, זה מילולית אוברקיל.
כן. זה שורה של דברים שאתה יודע, זה צריך להיות הסיום של הבחור הרע בסרט של שוורצנגר, אתה יודע,
מי שצריך... הוא לא התפוצץ אבל.
שאי אפשר להרוג משהו פעם אחד, צריך להרוג אותו כמה פעמים כדי להראות לו מי הבוס.
יש בקטע הזה, זה אחד מהדברים שנורא מבלבלים אותי בסרט עצמו. סוזן מוצגת בהתחלה כמאוד ביישנית ומגושמת. אבל... ברגע שהיא מתחילה, שהיא נכנסת, היא נעשית סוכנת פעילה בשטח, יש רגעים שפתאום היא לוחמת מיומנת, היא יודעת בדיוק מה לומר, ומתבקש לומר שזה כאילו, היא לוקחת לעצמה דמות, אבל אז היא פתאום רואה מישהו, היא מפילה מישהו בטעות, מקיעה עליו, או היא מנסה לרדוף אחרי מישהי במכוניות ונופלת.
לא, עכשיו, אני מבין מה הסרט ניסה לעשות בקטע הזה, כי הם אומרים לנו, בהתחלה שכבר מחליטים לשלוח אותה לשטח, הסתכלנו על הבחינות מעבר שלך ומסתבר שהיית ממש טובה בבחינות השטח, אבל בחרת להישאר במשרד. ועכשיו הסרט מנסה להשתמש ברעיון הזה כדי להעיר על העובדה שנשים, גם כשהן מאוד מושכות לתפקיד מסוים, החברה נוטה לייעד אותן לתפקידים מסוימים. וכזה, פחות או יותר אמרו לה מההתחלה, את ממש טובה בתור תפקיד תמיכה, את לא צריכה לצאת לשם, אפילו שאת ממש מוכשרת בזה.
יש להם סוכנת אחת אישה. בשטח, והיא מאוד, מאוד מושכת, מאוד קריזמטית, כל הגברים הולכים אחריה.
כן.
סוזן וחברה שלה, ננסי?
ננסי.
ננסי, הן לא מושכות, לא במובן הקלאסי.
יש הרבה אנשים בריטים ב-CIA.
כן, זה בפני עצמו מוזר.
כזה, הם כל הזמן מדברים על...
זה CI6.
לא, זה כזה, יש לנו חפרפרת כמה, אני אומר, יש לכם שני אנשים שהם בבירור בריטים. בסוכנות הביון האמריקאי.
יש לכם שני אמריקאים בכל הסוכנות.
כן.
זה, אוקיי, זה מאחורים הפחות מפריע לי.
לא, כן. אבל מה שאני רוצה להגיד בעניין הזה, הרעיון פה הוא באמת שגברים כל הזמן מנסים לדחוף את סוזן לתפקיד מסוים. עוד פעם, כשאמרת, כששולחים אותה לשטח, הזהות הסודית הראשונה שנותנים לה היא באמת בתור מין כזאת הדודה הלא מזיקה. וכל הציוד מרגלים שנותנים לכל המקבילה של ג'יימס בונד יודע, העת המתפוצץ וכאלה, זה מוצרי היגיין אנשים ותרופות לאנשים זקנים יותר, וזה בבירור מיועד להשפיל אותה, קוואט אנקוואט. עכשיו, אני מבין מה הם מנסים לעשות. אני באמת, מבחינת המסר אני מזדהה, אני מבין, זה פשוט שהבדיחה עצמה לא עובדת בתור בדיחה, כי כמו שאמרת, התוצאה היא שסוזן משתנה בהתאם לצורכי העלילה, מה שנקרא on the dime, כאילו, כן. כשנוח לסצנה מסוימת היא ביישנית שלא מסוגלת, אתה יודע, להגיב בזמן שלא נמצאת בשליטה בנסיבות, וכשנוח לו, היא מכונת הריגה הכי קטלנית בעולם.
כן, וזה מפריע לי שאין שום קשר בין מתי שזה קורה.
יש קשר מתי שנוח לתסריט.
לא, אני מתכוון שמבחינת העלילה, אין עקביות בקטע, זה הדמות שלה נורא לא עקבית, וזה באמת העניין של... היא הורגת מישהו, ואז היא מקיעה עליו, ואז היא מפילה בטעות סכין, ואז היא מתעלפת.
כן.
אוקיי. הבדיחה נגמרה ברגע שהיא דחפה אותו מהמרפסת. שם היה הפאנצ'ליין. והוסיפו עליו עוד, ועוד, ועוד.
אני עוד פעם, אני...
ובאמצע כל הפאנצ'ליין האלה, הדמות שלה התחלפה.
עוד פעם, לא ראיתי את מסיבת רווקות, אבל כן ראיתי את דהית, ולפי מה שמעתי, יש לפול פייג את הקטע הזה ש... הוא כל כך מתלהב מעובדה שהוא יכול לעשות סרטים בדירוג R, שהוא דוחס דברים שהופכים את זה לדירוג R, למרות שזה לא מוסיף לסרט, כלום כאילו מרגלת. חוץ מ, אני חושב, בדיחה אחת קצת משעשעת, היה יכול לעשות כל הבדיחות שלו PG ו-PG-13, לא רק שבלי שזה יזיק, שזה יוסיף, כי באמת, רוב בדיחות הגול פה פשוט הוציאו אותי לגמרי. יש איזה קדע שבו ריינה מכריחה מישהו לשתות אסד. והגרון שלו
ניסו להריל אותה,
להרוג אותה, כן, עם כוס מלאה בחומצה, והוא שותה את זה, והוא פשוט מת באופן מאוד מאוד גרפי, זה דוחה.
אנחנו לא צריכים לראות את זה, אנחנו מבינים את זה.
אנחנו רואים את הגרון שלו נמס, זה לא סצנה מקומדיה, זה סצנה מתוך הנושא השמיני.
אני לא בטוח שבנושא השמיני היו מכניסים דבר כזה.
אני חושב שכן.
הנושא השמיני, הקטע שלו היה שהוא בצללים.
הנושא השמיני מהחדשים יותר, נגיד פרומטאוס וכאלה. אלה עם הניתוח חי.
אבל שום דבר לא נפל על אף אחד.
פול פייג מביים את פרומטאוס.
לא. לא, בוא לא.
אתה בטוח שזה יכול להיות יותר גרוע מהגרסה של דיימן לינדלוף?
לא.
יפה.
פול פייג, ציינתי, זה הסרט הראשון שהוא גם, לא, זה לא הראשון שהוא כותב בעצמו, בין שלוש הקומדיות שלו, זה הראשון שהוא כותב בעצמו. הוא עשה ב-2003 סרט שנקרא אני דוד, שהוא סרט מאוד נשכח, די בצדק, לא כל כך מוצלח, גם לא קומדיה, ואותו כתב גם כן בעצמו. את מסיבת רווקות ועצבניות אש כתבו נשים, וזה מאוד התאים לנטייה של פול פייג, באמת לעשות סרטים על נשים, מנקודת מבט באמת פמיניסטית, הוא פמיניסט לחלוטין, וזה דבר שאני כן מעריך אצלו. במרגלת זה גם, נגיע את זה אחר כך אני מניח, אבל...
לא, כן, זה סרט שקל יותר להעריך
מאוד מאוד פמיניסטי.
זה סרט שקל יותר להעריך מאשר לאהוב, אבל... אני, פה אני מגיע למה שאהבתי זה יותר ממך, כי דיברנו על שכנים ועל, עוד פעם, על הקומדיה האמריקאית המודרנית שיש בה כמות קטנה יחסית של בדיחות לאורך כל הסרט. ההבדל הוא שפה אני חושב מהכמות הקטנה של הבדיחות שיש, רובן עבדו לי. היה בדיחה אחת לאורך כל הסרט שחזרה שוב ושוב שלא הצחיק אותי בפעם השנה והמשיכה לא להצחיק אותי, שזה היה בדיחה על הסוכן האיטלקי החרמן.
המטרידן
המיני.
הבדיחה מיוטריפ שפשוט נמשכה פה לכל אורך הסרט.
כן, זה בובי קנבלה. לא יודע למה, אבל אוקיי. אבל היו פה הרבה בדיחות שכן אהבתי. יש את הבדיחה הקבועה בסרט כאמור עם ג'ייסון סטייטם, שהוא באמת, הוא כל כך טוב בסרט הזה. מה שקורה זה שהוא משחק פרודיה מוגזמת על הדמויות של עצמו, שלא זוכה לעשות כלום, הוא רק כל הזמן אומר, עשיתי כך וכך, וכל פעם כך וכך זה יותר מוקדם. הנאום הראשון שלו זה באמת רגע עשי של הסרט שבו הוא מסביר לסוזן כמה דברים מדהימים הוא עושה, כולל לקפוץ מרכבת בתוך אוטו כשהוא בוער, לא האוטו בוער, הוא בוער, וכמובן, אני הולך להראות לכם את אחת הבדיחות הטובות בסרט, התחזה לברק אובמה בשידור חי, בהצלחה. למי שלא מכיר את ג'ייסון סטייטם, דבר ראשון, תתביישו לכם. דבר שני, יש מעט מאוד אנשים יותר לבנים וקרחים מג'ייסון סטייטם.
כן, אבל לא יותר
קשוחים. לא, וין דיזל לא לבן. וין דיזל יותר קרח.
אבל הוא מאוד מאוד קשוח. זה הדמות שלו.
כן.
אתה לא תראה אותו עושה עכשיו סרט של בתור הגיבור הרומנטי שסובל.
זה יכול להיות מעניין.
אני לא, תראה, יכול להיות שהוא שחקן טוב, פשוט... אף פעם לא ראיתי אותו משחק תפקיד אחר, כי הוא כל כך טוב בתפקיד הזה.
בתפקיד הזה, וכן, והסרט הזה באמת פשוט, הוא לא משנה את הדמות הקבועה שלו, הוא פשוט לוקח את זה ומזיז את המחוגה מ-10, שזה הסט הקבוע של ג'ייסון סטייטם, ל-11, וזה כל כך מצחיק. אהבתי גם את אליסון ג'ני בתור הבוסית הצינית לידים, פשוט כי זה אליסון ג'ני עושה את מה שהיא עושה ממש ממש טוב, ואתה יודע, זה לא מפתיע, אבל הצנינות הקרה שלה באמת עבדה לי. אהבתי גם את הרבה מהבדיחות בין ריינה לבין סוזן, פשוט כי זה הנקודה שבה סוזן התחילה להחזיר, וריינה כל פעם מדברת אליה כמו מין כזה מישהי ממין גרלס או משהו כזה, כאילו למה את לובשת את הדברים האלה, ובשלב מסוים לסוזן נמאס, ומתחילה להחזיר לה למה את נראית כמו ג'ירף, לא, דולפין, הוקר דולפין או משהו כזה?
מאמן דולפינים, סלאטי מאמן
דולפינים. כן, מאמנת דולפינים זנותית. זה היה משעשע, כאילו ברגע שהם התחילו לעשות סנייפינג את one another.
אותי זה לא שעשע, כי הרגשתי כאילו הם לוקחים בדיחה לא מצחיקה, ועכשיו לנשטיין מספרות אותה.
אני חושב שזה היה. עוד פעם, אתה רואה, זה העניין עם בדיחות כאילו.
תראה, אני מסכים לגבי ג'ייסון סטייטם, זה באמת הקטע שהכי הצחיק אותי בסרט. יש פה ושם בדיחות שעבדו מבחינתי, פשוט מבחינתי אפילו הסוכן האיטלקי שמטריד מינית בסצנה הראשונה שלו הוא קצת מצחיק. זה שכל פעם הוא עושה את זה, זה נמאס.
כאילו בסוף, לקראת סוף הסרט יש סצנה של איזה 3 דקות שהם משחקים טוויסטר פחות או יותר, וזה פשוט, זה לא, זה כל כך לא מצחיק, כאילו. ואנשים צחקו, ואני כזה, זה די מטריד.
כמו שאמרתי, ביורוטריפ, שזו אחת הקומדיות האמריקאיות שאני הכי אהבתי מהמאה הנוכחית, יש שם גם דמות של איטלקי שמטריד מינית. אנחנו רואים אותו סך הכל אולי 3-4 דקות, הוא כמעט לא אומר שום דבר, כל הבדיחה היא הדברים שאנחנו לא רואים אותו עושה. פה כל הבדיחה היא פשוט שהכל גלוי, אין שום עידון, שום רמיזה, וזה מתחבר לי לבעיה שיש לי עם כל הדמויות בסרט, חוץ מסוזן, הן כולן חד-ממדיות. זאת אומרת, אפילו ריינה שהייתי מצפה שהיא תעבור איזשהו תהליך בגלל כל הדברים ש... עוברים עליה, לא, היא בדיוק אותו דבר יכול לאורך הסרט. אמור להיות איזה טוויסט על טוויסט עם הדמות של ברדלי פיין, שהוא מתברר שהוא לא באמת מת, אלא הוא...
זה היה כל כך צפוי.
כן, אלא הוא נהיה מהאב של ריינה, של ריינה, ואז בעצם הוא עושה זה כדי שהוא יוכל לחסור.
סוכן כפול, לא, הוא סוכן משולש.
כן, זה, וכל זה הוא עושה בדיוק באותה צורה, באותה... ג'וד לא משחק את כל הדברים האלה אותו דבר, וג'וד לא שחקן טוב, זה לא שאני מאשים אותו.
היה 5 דקות בערך שבהם ג'וד לא היה שחקן הכי מבוקש בעולם, ואז הוא פשוט חשף את עצמו חשיפת יתר.
לא, ואז הוא היה ב-AI.
לא, הוא הופיע ב... אתה אומר זה כאילו, זה דבר רע, תתבייש לך.
דיברנו כבר על הספיר. זה סרט שהרבה אנשים לא ראו אותו עד הסוף.
כן, אנשים שותים. לא, אבל באמת,
היה זה... אנשים צריכים לשתות, הם נעשים צמאים.
היה איזה שנה שבה הופיע ב10 סרטים פחות או יותר או משהו כזה, כאילו משהו מטורף לגמרי.
בערך כמו ג'ייסון סטייטם של 2015.
כן, אבל אף אחד לא אמור היה לקחת את ג'ייסון סטייטם ברצינות. ג'וד לא היה אמור להיות הדבר הגדול הבא.
אני חושב שהוא שחקן ממש טוב, ג'וד לא, אבל הוא צריך את התפקיד המתאים. ופה, באופן כללי, אהבת את אייסון ג'ני, אבל גם היא פה, היא וואן טריק פוני. היא הבוסית הקרה שלא מתבדחת אף פעם. ואפילו תורחת לציין את זה.
גם מירנדה הארט. שוב, האנשים האלה משחקים בעיקר את מה שנקרא התפקידים שהם כבר מוכרים מהם.
איפה האתגר? זאת אומרת, מליסה מקארתי היחידה שקצת מאתגרים אותה, כי היא מגלמת למעשה שתי דמויות שכל הזמן מתחלפות.
היא מגלמת את סוכי מבנות גילמור, ואז היא מגלמת את משמה מדעית.
לא, היא לא מגלמת את סוכי, זה העניין. היא כן שחקנית טובה, כי היא לא מגלמת את סוכי. סוכי היא טיפוס ביתי מאוד חביב, אבל גם עם ביטחון. סוכי היא דמות שאין לה בעיה לבוא ולעשות דברים.
אני רוצה להזכיר שפודקאסט הקולנוע מדבר על בנות גילמור עכשיו.
אני לא מבין למה עשינו את זה עד עכשיו.
מתי יצא לזה סרט? כאילו, יוצא עכשיו לאנטוראז' סרט, למה בנות גילמור לא מקבל סרט?
לא יודע, אבל עכשיו צריכים לעשות לקומיוניטי. בכיכובה של סוכי. צריכים לעשות לקומיוניטי עכשיו, כי עשו 6 עונות, עכשיו צריך סרט.
ג'יזוס קרייסט.
אני אראה את הסרט הזה.
אז כמה סרטים צריכים לצאת לסימפסונס ברצף כדי להשלים את החוסר? כי היה להם רק אחד.
אתה נתכן כדי לפצות על העונות האחרונות? מליסה מקארתי היא שחקנית טובה בעיניי, ואת זה אני אומר עוד מאז שהיא הייתה בבנות גילמור. אני חושב ששם היא כבר היה אפשר לראות שיש לה באמת יכולת להיכנס לדמות ולהבין בעצמה את הדמות. פה אני לא הבנתי את הדמות. זאת, מליסה מקארתי נראה שהיא באמת, נראה שהיא נהנתה לצלם את הסרט, נראה שהיא באמת התחברה למה שהיא עושה.
יש לה המון אנרגיה תמיד כשהיא מופיעה על המסך.
זה גם, כשהיא באה לקדם את הסרט, היא הגיעה לדיילי שואו עם סמלה, עם קימונו למעשה, עם תמונה של ג'ון סטיוארט עליה. זאת, אין לה בעיה של ביטחון גם בחיים האמיתיים. זה פשוט, היא עושה דמות שונה בכל סרט.
עוד פעם, עד שלה מסוים בסרט שבו היא באמת פשוט נהיית הבחורה מדהית. עם כל הגסויות והאלימות, ואני לא שמה זין מה שאתה חושב.
בדהית היא הייתה דמות מלאה. פה היא פשוט מחליפה כל הזמן.
כן.
ועוד פעם, יכול להיות שזה מכוון כי היא מרגלת והיא מגלמת דמות.
חשוב לציין, זה לא פרודיה על סרטי ריגול, זה פשוט
סרט
ריגול קומי. כן. סרט ריגול, שאמור להיות קומי רוב הזמן, זה לא אוסטין פאוורס.
לא, אוסטין פאוורס, חצי מהבדיחות שם מבוססות על קלישאות של סרטי ריגול.
כן, ואני חושב שזה הבדל חשוב, כי בפרודיית ריגול, הדמויות בכוונה משותחות לקלישאות, ולא אמור להיות אכפת לך כאילו מהמסע האישי שלהם, פשוט כי הם, אתה יודע, הם מה שנקרא, הם שם בשביל להעביר את הבדיחות, אבל פה הסרט כן מצפה שיהיה לך אכפת ממה כל הדמויות, ואנחנו אומרים לראות את ההשתנות והסיפור, רק שכמו שאמרנו, בגלל שהסרט אומר לנו כבר בהתחלה, לא, בעצם הייתי יכולה להיות סוכנת מגניבה מהרגע הראשון, ואז הסרט היא פשוט מזנקת בין הנקודות האלה, אתה יודע, בין שני הקיצונים לנוחות התסריט, המסע לא מתרחש.
יש גם את העניין שכתוביות הפתיחה של מרגלת מוצגות ממש כמו קליפ של ג'יימס בונד.
כן.
לא פרודיה קליפ של ג'יימס בונד, אלא
סתם,
קליפ רציני,
כן.
באותו סגנון. אני חשבתי שזה מגניב, אבל לא הייתה שם אף בדיחה.
כן.
אז חשבתי, זה מגניב, אבל...
עוד פעם, בספייר...
גם ביוטיוב עושים מחוות.
בספייארד עשו את זה, וספייארד זה סרט של זוקרברג ומשהו.
לא, ספייארד זה שיר של אל ינקוביץ'.
לא, כן, אבל זה היה שיר פתיחה לסרט, כן. Inspired, וזה היה סרט
היום ונורא. אבל שם היו גגים.
כן, היו גגים, אתה יודע.
מרגעת, אני חושב שעוברות לפחות 5 דקות עד שיש את הבדיחה הראשונה.
כן, הסרט הזה זוכה לביקורות מצוינות. כי...
אני לא מופתע.
כי הוא פשוט מתאים לטעם שלו, שהוא לא הטעם שלנו?
גם, יש גם את העניין של, קודם כל, יש אנשים שאוהבים את זה שהבדיחות הן מוקצנות. יש אנשים שאוהבים את זה שהוא לא סתם מספר בדיחה, אלא בא וממש עושה מטה. מתחיל להסביר לנו למה זה מצחיק. ועוד פעם, אני כן אגיד לזכות הסרט שיש לו אג'נדה פמיניסטית רצינית, לא בתור גימיק או משהו, אלא כמו במסיבת רווקות וכמו בעצבניות אש, זה סרט שיש בו נשים בתפקיד הראשי, וזה לא אישו. זה לא, בעצבניות אש זה לא משנה שהן נשים, הן שוטרות.
לא, להן זה לא משנה, לה, אתה יודע, לסביבה ש...
כן, לא, אני מדבר, זה מאוד משנה. אני מדבר, זה לא אישו, זה לא... פה, זה שסוזן מרגעת, זה כן דבר אחד שאני באמת מעריך בסרט, יורדים עליה שהיא לא תצליח בתור מרגעת, אבל זה לא כי אישה, וזה לא כי היא לא אתלטית. זה כי כל הניסיון שלה זה בעבודה משרדית מול מחשב. וכי היא חסרת ביטחון. זאת אומרת, הם לא הלכו על הדבר הכי קל של לומר, אישה, את לא באמת יכולה לעשות עבודה, כי זה עבודה לגברים, או את שמנה, את לא יכולה להיות במסיבות כאלה. אז מצד אחד, באמת התחפושות שנתנו לה, הן תחפושות כאלה בכוונה לא מושכות. שברור, מבחינת הסרט, שברור שלסוכן, או לגבר, או לסוכנת האחת שלהם, הם לא היו נותנים כזאת תחפושת. אלא היו נותנים לה משהו שאיתו אפשר להיכנס למסיבות של החברה הגבוהה. פה סוזן צריכה לעשות את זה בעצמה כדי להוכיח שהיא יכולה, להוכיח לאחרים. אבל זה באמת עניין חשוב מבחינתי, הסרט לא סובב סביב זה שהיא אישה, וזה מופיע גם בסיום שכל הסרט היא מאוהבת בברדלי פיין ו... הוא מעדיף אותה רק בתור ידידה וכל זה. בסופו של דבר, כשהוא כן מתעניין בה, היא מחליטה ללכת לבלות עם החברה שלה, עם ננסי. כי סדר עדיפויות בריא. והיא גם מבינה שברלי הוא פחות או יותר הסיבה שהיא תקועה בעבודה משרדית ולא בשטח, כי הוא העדיף שהיא תהיה שם והוא יוכל לצאת למשימות, מאשר... אני לא בטוח מה בדיוק ההסבר שלהם, כי הם אומרים את זה נורא ככה במשפט אחד, אבל הרעיון שיש לברדלי נטייה לקחת סוכנות ולמנוע מהן לצאת לשטח על ידי איזשהו...
לא, היא אומרת...
מפנה, הוא מתעל אותן לכיוון המשרד.
הבוסית אליסון ג'ני אומרת, הדמות שלה אומרת, זה משהו שקורה לרוב הסוכנות, כאילו, יש איזה סוכן גבר סופר קריזמטי, שבא ופחות או יותר צל אותן ישר מהאקדמיה,
הוא מסליל אותן, מה שנקרא.
כן. אני רוצה לדבר קצת על האקשן בסרט הזה.
דבר.
כי עוד פעם, בתור קומדיה יש פה סרט אקשן לא רעות בכלל. עכשיו, זה לא איזה, אתה יודע, מקס הזוהם רב משעושים, אבל יש סצנה שבה היא צריכה להילחם, סוזן צריכה להילחם במתנקשת במטבח, של מתנקשת סכינים, ולה יש מחוות.
כן.
עכשיו, זה, בתור סצנה קומית זה לא עובד, זה לא, אין שום דבר מצחיק לא. בעובדה הזאת,
וזה אפילו מסתיים עם עוד פעם אוברקיל.
כן, עכשיו ישבתי וחשבתי דווקא על, ראית את טנגל של דיסני?
ראיתי את טנגל של דיסני.
שם יש
פלונטר
כן, בעברית. פלונטר בעברית, כן. יש שם כמה סצנות קרב עם מחוות, ושם זה עובד, כי דבר ראשון, כי באחת מני,
כן.
כן, דבר ראשון באחת מני יש סוס, ודבר שני שם באמת יש הרבה דגש על הסלאפסטיק. פה זה פשוט סצנת אקשן ש... אתה יודע, אני כל כך התייסוק בלחשוב על איפה הבדיחה, שכמעט לא שמתי לב, זה מצולם באופן מאוד יציב.
אני בשלב הזה כבר הפסקתי לצפות לבדיחות.
לא כן, אבל זה מצולם באופן מאוד יציב, ואתה רואה את הקוריאוגרפיה, ואני לא יודע מה כישרון האקשן של מליסה מקארתי, זה מאוד
קיים.
כן, זה מאוד מאוד מרשים למראה בשלב מסוים, פשוט כי כבר כל כך התרגלתי שיש קאטים מהירים כל הזמן, ושם זה היה די יציב.
כן, הקוריאוגרפיה ממש טובה בקטע הזה.
אז עוד פעם, בתור במאי קומדיה, פול פייג עושה אחלה אקשן.
כן.
אילו, לא יודע, אולי...
אני אגיד את זה עוד פעם, את הסרט הזה הוא כתב בעצמו, וממה שאני רואה, הוא לא תסריטאי טוב במיוחד. אני כן מחבב אותו בתור במאי, באמת, אקשן ודברים כאלה. הוא, אני לא בטח, הוא זה שהולך לעשות את מכסחות השדים?
אני חושב שכן.
יש יכולות להיות בחירות יותר גרועות, נגיד את זה ככה. אני קצת מפחד שהתסריט תהיה באמת נורא מסביר את עצמו.
אני קצת מפחד לראות את סליימר בגרסה של פול פייג.
אני לא חושב שהוא יהיה שם. יהיה איזה רפרנסו לסליימר.
לא, כי מפלצת קי ירוקה בגרסה שלו של הסרט.
כן.
אסור יהיה לאכול כלום לפני ההקרנה. או בזמן ההקרנה או אחרי ההקרנה.
לא, החשש הגדול שלי שזה יהיה כמו באמת, זה כמו, אוקיי, רחוב ג'אמפ 21 ופיינאפל אקספרס. שתי קומדיות שמאוד הצליחו, שאני לא כל כך אהבתי, אבל בשתיהן יש קטעי אקשן מעולים. ומרגלת מבחינתי נכנס גם לרשימה הזאת של סרט אקשן קומי, שהחלק הקומי שלו לא התחברתי אליו. אבל אני כן מעריך את החלק של האקשן, ואני פשוט רואה את זה, אני חושב, פשוט ביים אקשן, עזוב את הקומדיה, ביים אקשן, אתה טוב בזה.
בדי קאפ, עוד פעם, זה לא שאסור להיות שם קומי, כי אם אתה כבר שם את מליסה מקארתי בתפקיד ראשי, אתה יודע, תן לה להשתולל קצת, אבל אל תנסה להפוך את זה לקומדיה סופר ישירה, פול פייג, כי אתה לא הכי טוב בזה.
לא.
תן לה קומדיה לנבוע מהדמויות ולא מהסיטואציה.
זו בדיוק הבעיה, הדמויות משרתות את הסיטואציה פה.
כן. טוב.
למה, אתה יודע, The 50 Cent מופיע בסרט, יש את ה... זה כבר נהיה טרופ קבוע.
כי הוא זול מאוד, אני חושב.
הוא עולה 50 סנט, הוא עולה חצי דולר.
אני לא רוצה לעשות את הבדיחה הזאת, אביעד, אתה...
עשית הכנה, כן. אבל זה באמת... זה נהיה טרופ קבוע כזה, שאתה מתישהו משלב איזה סלב, בין אם הוא מאוד מצליח, או ברוב המקרים, מישהו שכמה שנים אחרי השיא שלו, נגיד אמינם או מייק טייסון.
האמת דווקא חיבבתי את הבדיחות עם 50 סנט, פשוט כי כשחשבתי שהוא נעלם, הוא הופיע בסוף במסוק פחות או יותר, וצועק ברקע כזה, נראית.
אבל זה היה צפוי.
לא ציפיתי שהוא יחזור פעם השנייה ויצוק שהוא משתף פעולה עם ה-CIA, כדי להראות לקניה ווסט.
זה, לא אומר, נראית קניה עושה דבר כזה. שורה שלדעתי אגב היא הייתה, לדעתי זה הדיבוב. אני לא מאמין שפיפטי סנט
יוכל שראפרים היו נגד הממסד?
לא.
גם אני לא, כי לא הייתי ברצות.
גם הם לא זוכרים.
נעבור לסרט השני להשבוע.
זהו, בלי סיכום, בלי כלום.
סיכמנו זה כבר איזה 4 פעמים. תגיד, קדימה, סכמת מרגלת.
אני חושב שהוא, אני לא יכול לומר שאנשים לא ייהנו מהסרט, כי אני לא נהניתי, אבל אנשים סביבי נהנו. אישית אני לא ממליץ עליו, אבל אני כן ממליץ באופן כללי להתייחס לחשיבות שלו, גם מנקודת מבט פמיניסטית וגם מנקודה של ככה נראית קומדיה היום. אני לא אוהב את זה, אני לא את החלק של הקומדיה, לא את החלק של הפמיניזם. אני לא אוהב שזה הולך ונעשה הדיפולט, בדיחות גואל ובדיחות שמסבירות עצמן, אבל צריך לדעת כבר לצפות לזה.
מסכים? הסרט השני להשבוע הוא
Look, I'm not the first guy who fell in love with a girl he met in a restaurant who then turned out to be the daughter of a kidnapped scientist, only to lose her to a childhood lover who she'd last seen on a deserted island and who turned out 15 years later to be the leader of the French underground.
I know, it all sounds like some bad movie.
Got a girl named Daisy, she almost drives me crazy. Got a girl named Daisy, she almost drives me crazy. She rocked me to the east, she rocked me to the west, but she's the girl that I love best. So Tutti Frutti, oh Rudy, 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 a wop bop a loop am a lop bamboo.
זה היה מתוך הטריילר לטופ סיקרט, סודי ביותר, סימן קריאה.
כן.
כן. סימן קריאה זה מאוד חשוב.
זה מצחיק שהזכרנו קומדת ריגול לא מוצלחת של זז, ועכשיו את הקומדיה שלהם.
לא, זה... רגע, ספייר זה לא של זז.
אמרת שמחראים על זה.
לא, לא, אמרתי ש... כן, אז זה טעות שלי, זה לא של זז.
אוקיי.
אנחנו מדברים על, כאמור, טופ סיקרט, סרטם של... ג'ים אברמס, דייוויד זוקר וג'רי זוקר, המכונים זז. הצוות שאחראי ל-Airplanes, Top Shots, Hot Shots, סליחה, ו-Naked Gun. על פי תסריט של ג'ים אברהמס, דייוויד זוקר, ג'רי זוקר ומישהו בשם מרטין ברק.
ברק.
ברק. ובסרט משחקים. ול קילמר, לוסי גוטריץ'. בתפקידו הראשון. כן. כריסטופר ויליס, ג'רמי קרמפ, עומר שריף.
עומר, אני מבקש.
עומר שריף, פיטר קושינג ואחרים.
ומייקל גאוש.
מי?
מייקל גאוש.
אין לי מושג מי זה.
הוא היה אלפרד בסרטי בטמן.
אוקיי.
בארבעה מהם. הוא היה השחקן שהופיע בהכי הרבה סרטי בטמן.
אוקיי, הגיוני.
בטמן התחלף, ברוס וויין התחלף,
כמו...
ואלפרד נשאר.
זה כמו קיו בג'יימס בונד, שנשאר במשך איזה 30 סרטים.
משהו כזה, כן.
כן. טוב, נדבר על העלילה של הסרט.
תורך.
אנחנו בתקופת המלחמה הקרה, מזרח ומערב גרמניה מחולקות, הצד הסובייטי והצד האמריקאי, כשהצד הסובייטי זומם במחשכים לאחד את שתי הגרמניות לשלטון סובייטי יחיד שהוא מסיבה כלשהי מאוד מאוד נאצי. הסובייטים הם מאוד מאוד נאצים בסרט הזה. אוקיי? יש איזה חגיגות רשמיות למפגש בין המדינות. הבעיה היא שהמלחין שהיה אמור להשתתף בהם מצד האמריקאים לא יכול להגיע.
ליאונרד ברנשטיין.
ולכן במקומו מביאים את ניק ריברס, שהוא... מה אם בריאן ווילסון היה אלוויס פרסלי?
משהו כזה.
כן.
פרודי על כל כוכב רוק אנד רול אי פעם.
זה בעיקר פרודי על סרטי אלוויס פרסלי, הדמות שלו.
כן.
מין כזה כוכב סרף רוק קלאסי מארצות הברית. בחור עם לב טוב ומוח פחות טוב, מה שנקרא. באותו זמן יש סוכן חשאי, עומר שריף, שפועל בתוך גרמניה ומנסה להעביר מסר סודי לבעלות הברית, לאמריקה, לגבי נשק נוראי שמפתחים שיכול להטות את המלחמה הקרה. ומה שקורה, כמו בהרבה סרטים כאלה, ניק ריברס נהפך לחלק ממזימת הריגול ומתחבר עם המחתרת ורודפים אחריו.
המחתרת הצרפתית.
המחתרת הצרפתית, כן.
כמובן, בגרמניה.
כן.
אוקיי, עכשיו... אם זה לא היה ברור, הסרט הזה לא מנסה להיות הגיוני. הוא אפילו לא... זה ברמה של... אמרתי שמרגלת, יש לו כתוביות פתיחה על רקע שיר שהוא בדיוק קטע של ג'יימס בונד. סודי ביותר מתחיל, כתוביות הפתיחה שלו הן על רקע שיר שנקרא סקיט שוטינג, שזה על ירי בצלחות תוך כדי גלישה. שהוא פרודיה ישירה על ביץ' בויז.
ול קילמר שר את רוב הפסקול פה בעצמו.
כל הכבוד לו.
הוא זמר נורא.
הוא גם מקדן טוב.
כן, כאילו. מה קרה לול קילמר? הוא ניסה להיות כוכב רציני, והבחור הזה מבורי היה צריך להיות קומיקאי.
הוא היה מאוד מצחיק בטופ גן.
ובבטמן.
לא, שום דבר לא היה מצחיק. חוץ ממייקל גאוץ'. זה מצחיק שהם נפגשו עוד פעם. זה היה מעניין.
הם לא באמת נפגשים בסרט הזה.
האם בטמן לנצח הוא בעצם המשך של סודי ביותר?
הוא היה מאוד מצחיק באי של דוקטור מורו, אבל כל דבר היה מצחיק באי של דוקטור מורו.
כולל דוקטור מורו. זה הסרט הראשון של ול קילמר, הוא היה לחלוטין אלמוני לפני זה. וזה צורה, זה ליהוק שמאוד אופייני לזז. הם לוקחים שחקן רציני, ונותנים לו לשחק רציני.
כן,
עומר שריף. הוא פשוט אומר דברים מצחיקים.
עומר שריף בסרט הזה, הוא פשוט משחק מרגל, אתה יודע, במה שהיה יכול להיות סרט ריגול קלאסי, פשוט שהנסיבות. כן. הבדיחה הראשונה בסרט, וזה אני חושב ההבדל הגדול בינו לבין מרגלת, מתחיל בקרב על הרכבת, בזמן שאיזה סוכן מנסה להפיל את הדמות של עומר שריף, ואז, כמו בהרבה סרטים כאלה, הוא רואה, הם נחמים על הגג שמתקרבים לגשר, הוא מתכופף ומחייך כי הוא יודע הבחור הגרמני הזה הולך לחטוף. מה שהיה קורה במרגלת, זה שהבחור הגרמני היה או מורף, או יותר רגיוני נמרח לרתיחות קטנות.
כן, היינו רואים רק את הרגליים שלו בסופו של דבר.
מה שקורה פה זה שהבחור עובר דרך גשר האבן והגשר נשבר.
כן.
למה? ככה, כי זה מצחיק.
ואז יש את אחד מסימני ההיכר של סרט של זז, התגובה, ה-reaction shot.
כן.
עומר שריף מסתכל, אומר, כאילו, מבט שאומר זה לא בסדר וממשיך.
כי אין מה לעשות.
זה קורה הרבה בסרטים של זז, וזה חלק ממה שעושה את הבדיחות אצלם.
וזהו.
הם מכירים בזה שאלה בדיחות, ושזה מוזר.
אין, והבדיחה הזאת לא תחזור, לא יהיו על הווריאציה, לא יהיו הסברים.
במרגלת יש איזה, אמרנו, שש בדיחות או משהו כזה שחוזרות שוב ושוב.
פה יש בדיחה, שש בדיחות בשלוש דקות הראשונות, פחות או יותר.
יש פה מאות גגים, וכמעט אף אחד מהם לא חוזר עצמו.
כן, זה חוק, אתה יודע, זה חוק הממוצעים, כאילו, הם יורים עליך כל בדיחה אפשרית, וראינו שאם לא צחקת מאחת, זה בסדר, כי עוד חצי דקה תבוא אחד אחרת.
אתה לא תספיק כבר, זה סרט שיש לו ערך של צפייה חוזרת, כי אין סיכוי שתקלוט את כל הבדיחות בצפייה אחת.
כן. עכשיו, זניאן, מה אתה אומר על סרט כזה, זאת אומרת שהוא נורא נורא מצחיק, כאילו אתה יכול...
אני גדלתי על הסרט הזה, ראיתי אותו בווידאו בתור ילד המון פעמים.
גדלתי על הסרטים של זז כמובן, אבל על הסרט הזה ספציפית, איכשהו הצלחתי לפספס אותו עד שנהייתי מבוגר יחסית, חבל.
ותראה, בתור יד היו המון בדיחות שלא הבנתי, לכן כשהתבגרתי אז פתאום ראיתי את הסרט ופתאום הרבה בדיחות חדשות. זה היה נורא כיף, לגלות הסרט מחדש. אני חושב שמבין הסרטים של זז, זה האהוב עליי. באופן כללי, בין הקומדיות, מה שנקרא קומדיה פרועה, אלה שלגמרי מבטאות על כל היגיון, זו האהובה עליי.
זה, במובן הזה זה קצת כמו אבא רוחני של דברים כמו פמילי גאי, למרות שעוד פעם פמילי גאי יש לו את אותם הבעיות שיש לפול פייג.
זהו, פמילי גאי אתה לא יכול לתת בתור דוגמה למשהו שלא מסביר בדיחות.
לא, כן, אבל זה אמור היה להיות. פמילי גאי, אני זוכר כשהוא רק התחיל, זה היה באמת סדרה שבה יש עלילה לפרקים, אבל העלילה הזאת היא רק מתלה בשביל המון המון גגים. הבעיה היא שבשלב מסוים הגגים נהיו ממש לא מצחיקים וממש מגעילים. וחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב. אבל, אתה יודע, כשזה רק התחיל, פמילי גאי היה מאוד מאוד בא מה...
כן.
מהאב הרוחני פה, ובאמת, וזה מפתיע כמה הדמות של ואל קילמר עובדת פה, כי באמת הוא פשוט כזה אידיוט חביב, כאילו הוא רוצה להיות נחמד, והוא רוצה לעזור לאנשים, והוא פשוט כן. במקרה איכשהו גורם לכל גרמניה לעלות באש.
הם עושים לו משהו חכם, והם מבססים את הדמות שלו מההתחלה כמורד. זאת, אנחנו רואים אותו פעם ראשונה ברכבת, בגרמניה כבר, מגיע לנקודת, בדיקת, לנקודת הגבול, ובאים לבדוק את הדרכונים שלו, ו... הוא לומד גרמני תוך כדי זה בקלטת ו...
My wiener is a schnitzel.
Der sauerkraut in my lederhosen. והוא אומר משהו לעבר ה... איכשהו זה אותו גנרל כל פעם. זה די מדהים. אומר משהו לעברו וזה כמעט מגיע לתקרית בינלאומית באותו רגע. ו... זה כל מה שאני צריכים לעשות כדי לבסס את הדמות. אנחנו יודעים ברגע הזה שהוא, שניק ריברס הוא... אנחנו יודעים שהוא זמר פופולרי, אנחנו יודעים שהוא אמריקאי, שזה מאוד חשוב בשביל שהקהל יזדהה איתו. אנחנו יודעים שהוא טיפוס חביב, לפי השיחה שהייתה לפני זה, ואנחנו יודעים שיש לו בעיה עם סמכות. את כל זה אנחנו יודעים מסצנה אחת.
שגם מכילה המון המון בדיחות.
כן.
בואו נדבר שנייה על הפתיחה ברכבת, כשנמצא בדרך לגרמניה. כמה בדיחות יש שם? זה מתחיל מזה שהוא מנסה ללמוד גרמנית, מקלטת שהיא... הגיע, אני חושב, הישר מסצנת My Hovercraft is full of eels של מונטי פייטון.
כן.
אחרי זה, כאמור, הגרמנים נכנסים לבדוק אותו.
עוד לפני זה, הוא מנסה לצייר נוף. הוא מצייר את הנוף הזז.
כן, בלרי.
כן.
הגרמנים מנסים לבדוק אותו, ואז כשהם יורדים מהרכבת, והרכבת מתחילה לזוז, אתה חושב, אוקיי, הרכבת ממשיכה, ואז התחנה נוסעת מהם.
ואיש עם כובע ומזוודה רץ כדי להספיק את התחנה.
אין שום...
כן, מתחילה לנסוע, ועוד איש מספיק לעלות על עץ, שגם נוסע. וזה, שכחנו את האיש שנתפס, שהכלבים נובחים עליו. תופסים מישהו שמחזיק חבילה, כי הכלבים נובחים עליו, לוקחים אותו הצידה, ניק שואל, לוקחים אותו, אומרים, לא לוקחים אותו לשום מקום, שומעים יריעה. אנחנו לא רואים את היריעה, וזה מאוד חשוב.
מה יש במזוודה?
אוכל לכלבים, כלומר, חטיפים. ואחד הכלבים שנובח הוא פודל. עכשיו, כל הבדיחות האלה שאמרנו, זה בסצנה אחת, כן.
כן.
סצנה אחת מהירה, סרט נורא מהיר.
ואז יש fade out איתי, בזמן שהרכבת הופכת להיות קווים על הרקע, ואתה אומר, אוקיי, זה עוד פעם, אתה חושב שזה רק תרוצה, אז יש סלילה, כן, הרכבת הופכת לקווים, ואז הם עולים על אוטו, ואוטו הופך לנקודות, על מפה דו-מימדית, ואז משום, בלי שום סיבה,
זה מצחיק.
זה נהיה פקמן.
כן. בתור ילד זו הייתה הבדיחה האהובה עליי.
כן. ובאמת, הסרט הזה לוקח...
איזה כיף.
הסרט הזה לא...
אני לא מזכר בזה.
כן, הסרט הזה לא מבזבז הזדמנות לבדיחה, אתה יודע, עוד פעם, אני אגיד את זה שוב, במרגלת, בשכנים, אוהבים אותם או לא, יש כל כך הרבה רגעים שהם מתים, שהם סטאפ לבדיחות פה, כל סטאפ מכיל בתוכו את הבדיחה, כאילו, מכיל כן. עוד בדיחה. עוד פעם, למה? כי ככה, כי למה לוותר על הדמות? יש לנו פחות משעה וחצי הסרט הזה, ואנחנו צריכים להכניס כל רעיון טופה שלה לנו בראש.
וזה לא מספיק, יש עלילה, ויש דמויות, זאת אומרת... העלילה היא כן,
יש קריקטורות,
אתה בא כדי לצחוק, אבל אתה כן יודע מי נגד מי, ואתה כן יודע למה הם עושים דברים. זה באמת סרט, הסרט הראשון של זה, זה היה קנטקי פרייד מובי, שהם עשו אותו פשוט על ידי זה שהם הקליטו כל מיני תוכניות פרסומות ששודרו באיזה 2 בלילה, ואז הם צפו בזה ורשמו כל בדיחה שעולה להם בראש, ואולי רבע מזה נכנס לסרט. סודי ביותר גם כן, באותו, ככה בחשבון שכל הבדיחות האלה, זה אחרי שהם הורידו הרבה רעיונות.
דירקטורס קאט?
אני מאוד מקווה שהוא קיים. טיסה נעימה אפילו, הוא מבוסס על סרט, אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל סרט שהם ראו בטלוויזיה.
טיסה נעימה מבוסס על איירפורט 75, אני חושב.
כן, והם פשוט חיכו סצנות שלמות משם, הם רק... שמו אותן בתוך קומדיה, ולכן פתאום ההקשר הוא מצחיק.
כן, ועוד פעם, קשה להבהיר, בלי, עוד פעם, אם לא ראית את הסרט קצת בעיה, כמה הוא מגוון, כי באמת יש בדיחות מטומטמות, ויש בדיחות חכמות, ויש בדיחות סמויות, ויש בדיחות ברורות, ויש משחקי מילים, ויש ריקודים מטופשים בשביל הסלאפסטיק, ויש...
משחקים פרופורציות, כן. שמאוד אוהבים לעשות פה.
ואולי הסצנה הכי מוזרה, הסצנה הפוכה,
בחנות הספרים השוודית
עם פיטר קושינג, באמת כאילו עומר שריף משום מקום ופיטר קושינג משום מקום
משוודיה,
הוא לא שוודי.
סצנה שצילמו בצורה מאוד, הם קצת צחקו על זה שהם צלמים ככה לפעמים, אבל פה הם באמת הרשו לעצמם. הסצנה אמורה להיות בשוודית, אז הם הקליטו סצנה באנגלית.
הם נכנסים לחנות ספרים שוודית בשביל לעבור לאיזה מסתור, כי עוד פעם יש בעלים של חנות שוודית במזרח גרמניה,
כן,
הסובייטית הנאצית.
הכל עובד שם.
כן.
זה בשביל שהם יוכלו ליצור קשר עם המחתרת הצרפתית שוב.
והסצנה...
שמונגת בידי אנגלי.
כן. והסצנה צולמה בהפוך?
כן. או... היא צולמה הפוך, היא צולמה באנגלית.
כן.
הם... כל הסצנה שאתה רואה אותה היא מוקרנת הפוך, כדי שהאנגלית תשמע כמו שוודית.
כן, זה מבוסס על בדיחה מאוד מטומטמת, שאם אתה מדבר שהאנגלית שמוקרנת הפוך נשמעת כמו שוודית.
כן, אבל בשאלה מסוים פשוט מתחילים לצחוק על זה שהם עושים את זה. בעל החנות מנסה להכניס ספר למדף גבוה, אני פשוט לוקח את הספר וזורק אותו למדף.
וכשאנחנו אומרים זורק, אנחנו אומרים מרים אותו ביד, ואז...
כן, הספר נשאב, כן.
הם עולים, הם מתגלגלים למעלה על מות קבעים כזה.
בסופו של דבר, כלב רץ הפוך, אם היה ספק כלשהו. וזה היה, אין להם שום בעיה לומר שהם צילמו את זה הפוך, הם לא מנסים לעבוד פה על אף אחד. הם אומרים, יש לנו בדיחה, בואו נעשה אותה, בואו נצחק.
ואתה ציינת בדיבור על מרגלת את אלמנט ההפתעה. את כאילו כמה חשוב לקומדיה שלא
תיסר שם.
כן, כמה חשוב לקומדיה שלא תדע מה הולך לקרות, ופה אתה באמת, אתה לא יודע. אם אתה חושב שאתה יודע מה הבדיחה הולכת להיות, אתה טועה. יש, עוד פעם, הוא פוגש את המחתרת.
לרזיסטנס.
מתחילים להציג אותם, ובהתחלה זה שמות, אתה יודע, מילים צרפתיות שנשמעות יפה, כזה שבלייר, אבנגרד.
מונטאז'.
ואז לאט לאט זה נהיה יותר ויותר מגוחך כזה.
סופלה, קרוסון.
ומסתיים בצ'וקלט מוס.
שהוא הדמות האהובה עליי.
בחור, אני לא יודע.
הוא צרפתי.
אני חושב שזה כאן הוא בריטי דווקא.
אבל הוא עושה מבטא צרפתי, הוא עקבי בקטע הזה.
בחור שחור ענקי שמאשן סיגר, וכשהוא לא מאשן את הסיגר הוא אוכל את הסיגר. שהנשק האישי שלו הוא תותח יד. וכשאני אומר תותח יד, אני מתכוון תותח.
זהו, במקור זה לא היה תותח יד. יש את הסצנה המדהימה עם החלונות. שזה עוד פעם, הם פשוט ניצלו כל דרך אפשרית לעשות את הבדיחה הזאת, בלי לחזור.
המחתרת נמצאת בבקתה, והבקתה מוקפת בחיילים גרמנים, ומתחילים לראות. עכשיו, מה שקורה בסרטי אקשן זה שכידוע לכולם, אתה צריך לשבור את החלון, ואז להתחיל לראות דרכו. אז מה שקורה בסרט הזה זה ככה. יש צרפתי אחד שמנסה לשבור את החלון עם האקדח שלו, והאקדח נשבר, ואז הוא מרים פטיש כדי לשבור את החלון, והפטיש נשבר. ניק ריברס מוצא את עצמו משחק איקס מיקס דריקס.
כן, ומנצח.
הוא מפסיק לראות, כאילו ברגע שהוא מבין שהוא עשה את השלושה עיגולים ברצף, הוא פשוט מכניס את האקדח, כי זהו, הוא ניצח.
נייג'ל, מנהיג המחתרת, מסתכל, יש החלון מחולקים לתשעה מלבנים, והוא שובר את האחד שלא שבור, כי זה מה שעושים.
מישהו זורק רימון דרך אחד החלונות, בחור מהמחתרת קופץ על הרימון, וכתוצאה מכך כל האנשים שמסביבו עפים באוויר, כאילו הפיצוץ נדחק על ידיו לצדדים. אתה לא מבין מאיפה זה בא לך. אתה פשוט לא מבין.
כי כשאנחנו מתארים את זה במילים, אז באמת זה לא... אי אפשר להכיל כמה זה מפתיע. אני נהנה לדבר על זה, אני נהנה לתאר את הבדיחות.
רק להיזכר בזה, וראיתי את זה לפני יומיים כאילו.
ראיתי את זה לפני ההקלטה, אבל זה היה איזה פעם 100 שראיתי את הסרט כבר. אני יודע את הסרט כמעט בעל פה, והוא עדיין מצליח להפתיע אותי.
כן. עכשיו, יש הרבה דברים, יש הרבה בדיחות שפשוט לא עובדות, כי הם באמת, הם מאוד מאוד גרונרס. אבל זה לא משנה כל כך.
אתה לא מספיק לו לצחוק, אתה כבר עוברים לבדיחה הבאה.
והוא מאוד מאוד... הוא מאוד מאוד 80's הסרט הזה, כאילו.
לא בדיוק, תראה, חצי ממנו זה פרודיה סרטים מה-60's.
זה הבלו לגון, מסיבה כל. אני לא חושב שרוב הקהל בימינו יבין את זה, כי אף אחד לא כל כך זוכר.
לא, אף אחד לא יבין את זה, בשנות ה-80's זה כנראה היה מאוד מאוד מצחיק. אני בתור ילד לא כל כך, לא הבנתי למה כל הזמן יש קטעים מוזיקליים, בתור ילד זה החלק שלא אהבתי, הקטעים המוזיקליים. היום בתור מבוגר אני אוהב אותם, כי אני מבין על מה הם צוחקים.
כן, אבל אתה לא חושב שזאת בעיה קצת שבאמת זה סרט ש... בסוג הסרטים שעושים לך מבחן כאילו לפני שנכנסת, האם ראית מספיק סרט אלוויס כדי להבין את הבדיחה הזאת?
אבל זה העניין, אם אתה לא הבנת את הבדיחה הזאת, אז אתה תבין את הבדיחה הבאה. זה מה שטוב בכל כך הרבה בדיחות וכזה מגוון. זה לא כמו שהקומדיות המודרניות שאנחנו מתלוננים עליהן, שהבדיחה חוזרת כל הזמן וכל הבדיחות פחות או יותר באותו סגנון. פה אם אתה לא הבנת או לא התחברת לבדיחה אחת, אתה תתחבר לבדיחה אחרת, עוד מעט תבוא בדיחה אחרת. הדבר הכי שיכול להפריע מישהו זה הקצב. זאת אומרת, אין פה ממש סכנה שהם לא קלעו להומור של אף אחד.
כן, עכשיו, שכחנו לדבר על זה בזמן מרגלת, כי עוד ראיתי פשוט את, לפני שהלכנו לראות את מרגלת, יצא לי לראות את סדרת היוטיוב המאוד מוצלחת, Every Frame a Painting.
לא ראיתי את זה.
סדרת היוטיוב? לא דיברנו על זה?
לא.
זה סדרת יוטיוב שבה בחור פשוט יושב ומנתח אלמנטים שונים בסרטים ובמאים.
נכון, אוקיי, ראיתי חלק.
זה סדרה מאוד מוצלחת, צריך, יש מעט מאוד פרקים. אחד הדברים שהוא דיבר עליהם זה קומדיות מודרניות וחוסר הצירתיות שלהם בשימוש באלמנט הקולנועי, כי...
אמניה גונב לנו את העבודה. אמניה גונב לנו את
העבודה. לא, אנחנו מסתמכים עליו. והוא פשוט השווה סרטים כמו שכנים ו... כמו שאמרת, טוב, מרגלת לא יצא כשהוא עשה את זה.
סרטי ג'אד אפאטאו כאלה.
סרטי ג'אד אפאטאו לסרטים של אדגר רייט. והוא דיבר על היצירתיות הקולנועית ואיך הם משמשו באלמנטים. אתה יודע, איך אדגר רייט משתמש בקאטים בשביל הבדיחות, משתמש בפריים בשביל הבדיחות, משתמש בפייד אוט, ואיך הרבה מהקומדיות האמריקאיות פשוט באמת, פשוט שמות לך את הבדיחה במרכז המסך. ואני חושב שגם, אתה יודע, במידה רבה, גם טופ סיקרט יש לו את ה... לא יודע אם זה בעיה, אבל יש לו את העניין הזה, כי הבימוי הוא לא יצירתי, זה פשוט באמת, המצלמה מסתכלת על הבדיחה.
לא תמיד, לפעמים הבדיחה ברקע.
אבל כן, הבדיחה נמצאת שם, זה לא שתראה איזה קאט יצירתי, זה לא שזה, זה בכוונה כאילו
בסיסי. יש את הקאט של הפיצה שהוא די יצירתי.
תזכיר לי?
מגיעים לפיצריה, דס פיצה האוס.
אוקיי.
שבשלט שלה יש פיצה מהבהבת, ואז יש קאט לפיצה אמיתית על מגש.
זה לא יצירתי ממך, זה די ברור.
זה שונה בדברים אחרים בסרט.
לא, כי אני פשוט לא רוצה לשמוע קצת כמו חסיד סוטה של, אתה יודע, כל מה שזז עשו מושלם בתקופה ההיא, מן הסתם מאז.
הם עשו הרבה דברים לא טובים מאוחר יותר, בנפרד.
כן, אבל בתור הזהב שלהם באמת, היה שם מין כזאת יצירתיות ואנרגיה חסרת גבולות של כל כך כאילו רוצים להצחיק ו... כל כך רוצים לרצות את הקהל לטוב ולרע.
אני לא חושב שהם רצו לרצות את הקהל, אני חושב שהם ניסו...
להצחיק את הקהל.
כן, הם ניסו להצחיק את עצמם. כן. נראה לי זה מה שעבד. ברגע שהם התחילו לנסות לרצות קהל, אז הם איבדו את זה.
אני מנסה לחשוב על הקריירה המאוחרת שלהם, כאילו, המאוחרת אחרי האקדח מצחוק שלוש, מה, כאילו...
היה את הזה עם המאפיה.
כן.
טכנית... הצוקרים עשו את...
טכנית הקולוברציה שלהם נגמרת אחרי האקדח מצחוק שלוש, אחרי זה הם כבר בנפרד.
הצוקרים עשו את ה... הצוקרים, כן, את שניהם אני חושב, את המת לצעוק החדשים. אחרי שהאחים וויינס כבר עזבו.
כן, ואת רט רייס, ורק ג'רי צוקר.
שהוא סרט נוראי.
אוקיי.
אני לא סרטתי עד הסוף. היה לו כל כך הרבה פוטנציאל.
מסתבר שדייוויד צוקר אחראי לבייסקטבול של מטסטון וטרי פארקר.
שהוא דווקא די מצחיק לדעתי.
אני זוכר שהוא די מצחיק בתור ילד, רוב הסיכויים שהוא לא יזדקן כמו שצריך.
ואחד מהם ביים את רוח רפאים, שהוא דווקא סרט יחסית רציני.
כן. אבל כן, הם די נעלמו. כאילו, הסרט ה... אני מסתכל עכשיו בפילמוגרפיה שלהם,
תסתכל על הסרטים שהם ביימו.
כן, עוד פעם, הפעם האחרונה שאחד מהם ביים סרט היה An American Carol משנת 2008, וזה סרט שנקטל בביקורות, זה היה פרודיה סופר שמרנית על Christmas Carol.
אף אחד מהם לא אחראי על Onion Movie?
לא.
זה מפתיע קצת, כי Onion Movie הוא ממש בסגנון שלהם, הוא ממש סגנון של זז. סרט שיצא לפני, אני לא יודע, משהו כמו
שנים?
יותר לדעתי, אבל פחות מ-10 שנים.
מצד שני, The Onion לא אהבו את The Onion Movie, אז כאילו...
אני לא כזה מת על The Onion, אז דווקא טוב. אבל זה, אוקיי, הזכרנו את ג'אד אפטאו, יש סרט אחד שג'אד אפטאו קשור אליו, הוא לא יצא אותו בעצמו, אבל הוא קשור אליו, שזה Walk Hard.
The Dewey Cox Story.
כן, שזה הקומדיה האחת שהוא אחראי עליה ואני ממש אוהב, כי זה הסגנון של בדיחות, לנסות לגוון, לנסות לדעת מה החומר שלך ולצחוק עליו, אבל לא בצורה ש... אבל מתוך מחווה, מתוך אהבה לסגנון. הם לא באים ו... זה לא לבוא וללעוג. בסודי ביותר, הם לא שונאים סרטי אלוויס או סרטי מרגלים. הם משתמשים בהם, ומוציאים את הצד היותר קומי. הם מחפשים את מה שמצחיק אותם, והופכים אותו לסרט.
כן.
אנחנו לא כל כך מדברים, נגיד, על המוסד הסגור, כי אתה לא ראית אותו עד הסוף.
לא כשהייתי ער.
ואני ראיתי אותו...
ראיתי אותו כשישנתי.
ואני ראיתי אותו בכפולות של 10. זה סרט שנגיד באופן ישיר ולחלוטין מודע... נעשה בהשראה הצודי ביותר. ובמוסד הסגור יש סצנות שממש ברור שזה גם אלון גורי שיצר את הסרט גם אמר את זה. הוא לקח את זה משם. אין לו בעיה לומר שזה בהשראה, כי בעצם זה גם מה שהם בסודי ביותר עושים. הם רואים סרט שאו שמוצא חן ביניהם, או שהם יודעים שהקהל יזהה, והם עושים משהו בהשראתו. עכשיו... לדעתי מה שעובד בסודי ביותר ולא עובד בהרבה קומדיות אחרות שנעשו באותו סגנון, זה שפה הם באמת, הם לא מנסים, הם לא מתאמצים. פשוט רואים איזה, הם כותבים איזו סיטואציה ואומרים, אוקיי, בוא עכשיו נעשה את זה, בוא נעשה את זה, בוא נוסיף, הם הולכים בפארק, בוא נשים פסל של יונה, שאנשים נוחתים עליו ומשתינים ממנו. יש פה פשוט הם בפיצריה, בואו נשים ברקע אנשים שלא מצליחים לנתק את הגבינה של הפיצה, דברים כאלה. זה לפעמים זה בדיחות ממש קטנות ברקע, לפעמים זה דברים שהם מאוד בולטים על המסך. אחת הבדיחות האהובות זה שדוקטור פלמונד, שניק והמחתרת מנסים לשחרר מהקדם, מסתכל על לוח שנה, אומר שהוא צריך לסיים, מכריחים אותו לסיים פרויקט עד יום ראשון. עכשיו, מסתכל על לוח השנה, לוח השנה זה כזה של פינאפ גרל, של מעבדות אקמי אגב.
הבדיחה הובה על רוג'ר איברט זה על שוב.
רגע. ואז ניק ריברס אומר, הוא צריך לסיים את זה עד יום ראשון, ניק ריברס אומר, סנדי, תת שמחה סטורה. וזו אחת הבדיחות האהובות האלה בתולדות הקולנוע, פשוט היא לא קשורה לכלום, היא כל כך קטנה, אתה אפילו לא רואה את ול קילמר כשהוא אומר את זה, ועדיין... אני מת על הבדיחה הזאת, כי זה לקח על משהו שלא קשור לכלום, ולשים אותו בדיוק במקום. זה כמו האינדיאנים שמדברים יידיש בעוקפים לא עתים. אתה לא חייב את זה, זה פשוט מצחיק.
אני אישית הבדיחות האהובות עליי זה כל דבר שקשור לצ'וקלט מוס, כי הוא באמת פשוט כל כך over the top action movie קריקצ'ו, הוא מיסטרטי כאילו.
הוא כל כך נהנה ממה שהוא עושה גם.
והוא לא מושא ללעג אפם, כאילו הוא פשוט כל כך בדס שהסרט פשוט, בשלב מסוים, אתה יודע, הנאצים באים לכיוונו והוא פשוט מושיט יד ומישהו ברקע, מישהו שלא אמור להיות בסצנה הזאת, מושיט לו מכונת יריעה, טומי גן כאילו. טומי גן ללוחם. כי הוא שם.
ככה זה עובד.
הוא, אתה יודע, הוא צריך לראות בחבר רעים, אז הוא מסתובב בחוב, יש בחוב תותח, והוא מריץ את התותח.
שוקולד מוס הוא ההיגיון של סרטי אקשן. הוא ייצוג להיגיון של סרטי אקשן. תמיד יש לו נשק.
רציתי רק להזכיר את הבדיחה האהובה על רוג'ר איברט. כל כך אהובה עליו שהוא הזכיר אותה בכל ביקורת על סרט של זה, לא משנה אם זה קשור או לא. הבדיחה עם המכתב שחייב להישלח עד חצות ולא יאוחר יותר, במחיר של כל סוכן חשאי. וכשאנחנו רואים את המכתב אחרי שהסוכן נורא, זה אחד מהאד מקמהון, אתה יודע, סוויפסטייקס. אתה יכול כבר לזכור.
ככה שזכית, כן.
כן.
האמת שחשבתי שתגיד שהבדיחה היא המשקפת. שזה הגג החזותי האהוב עליי בסרט.
כל כך הרבה, אי אפשר לבחור.
זהו, מאות גגים, ברצינות, זה לא הגזמה.
אני, זה כל כך עצוב שוואל קילמר ניסה, ולא כל כך הצליח להיות שחקן רציני, כי...
הוא עבד עם אוליבר סטון, ברגע שאתה עושה את זה אתה כבר לא חוזר לקומדיה.
כי אני מנסה לחשוב על תפקידים שלו שבאמת אהבתי.
הוא היה טוב בקיס קיס בנג בנג האמת.
הוא היה טוב בקיס קיס בנג בנג, אני אישית מאוד מאוד אהבתי אותו בתפקיד רציני בטומסטון, אבל אני מאוד מאוד בטומסטון. הוא היה דוק הולידי שם?
אני ראיתי את זה כל כך מזמן שאני לא זוכר אותו.
הוא באמת, שם באמת הוא הצליח לעשות, בדרך כלל כשהוא מנסה להיות בדאס, זה לא כזה עובד לו, זה תמיד נראה קצת מוזר.
כן.
אבל שם הוא באמת היה כל כך רגוע ובשליטה, בזמן שהדמות גוססת מסרטן, סרטן, טוברקולוסיס, אני כבר לא זוכר.
אחד, מחלה את כל
שני. ואני אוהב סרטים שהוא אופי בהם, אתה יודע, אני חושב שאני אחד משני אנשים שדי נהנה מ-The Saint.
אני לא ראיתי אותו.
אף אחד לא ראה אותו, אני חושב חוץ ממני. מספרטן של דיוויד ממת, אבל זה פשוט כי אני קצת פנבוי של דיוויד ממת. אבל כן, כאילו, הוא פשוט נעלם. נעלם לגמרי.
הוא היה, הוא היה בנסיך מצרים.
זה היה לפני יותר.
זה דיבוב.
זה היה 15 שנה כבר?
כן, זה גם תפקיד דיבוב. שעוד פעם, יש לו קול טוב.
כל התפקידים שלו לאחרונה, אני מסתכל עליהם, הוא בקולנוע כאילו, בטלוויזיה. ולא בתפקיד ראשי בסדרות, אתה יודע... גדולות. זה לא שהוא מופיע מככב באיזה HBO, זה הוא מופיע בתפקיד אורח בסייק.
הוא אף פעם לא היה שחקן טוב במיוחד, אבל זה העניין.
הוא היה במקום הנכון, הוא היה שחקן, הוא שחקן טוב בסרט הזה.
כי זה כאילו תפקיד לשחקן לא טוב.
לא, לא, הוא היה טוב בסרט הזה, כי הוא מפגין פה כישרון קומי, הוא מאוד מאוד, אתה יודע, הוא אתלטי, הוא נעים, הוא יודע לשיר. הוא יודע לרקוד.
לא, זה העניין. התפקיד הזה בנוי לשחקן רע. זה בנוי לשחקן שלא הולך לזכות באוסקר עליו. אז...
אתה רומד שהסרט הזה לא היה צריך לזכות באוסקר ב-85?
הוא היה צריך לזכות בכל האוסקרים.
לא רק ב-85, הוא היה צריך לזכות בכל האוסקרים בכל שנה, אני חושב.
לא, הנסיכה הקסומה גם יצאה אחת.
לא, לא, לא.
כן, תיזהר עם מה שאתה אומר פה. עוד השוואה לקומדיות האקשן או לאקשן הקומי של השנים האחרונות, מרגלת מסתיים בסצנה על מסוק שאין בה אף בדיחה כמעט, חוץ מזה שג'ייסון סטייטם שוב אידיוט ותופס לסוזן את השדיים כשהוא מנסה לטפס למעלה. זו הבדיחה היחידה בכל קטע הסיום. ומנצחים את ה... יש כמה נבלים, אחד מהם מנוצח על ידי זה שהוא פשוט נזרק מהמסוק ואנחנו לא יודעים מה קרה לו.
תגיד תודה, זה פול פג, הוא היה יכול להיזרק לתוך הלהבים של המסוק ולהיחתך לאלפי חתיכות קטנות.
הייתה פצצה אטומית על המסוק, אני ציפיתי שלמעשה יראו לשם טיל והמסוק יתפוצץ.
ציפיתי שהפצצה יתפוצץ וכולם ימותו בקרינה נוראית, ואז המונטאז' סיום יהיה, ואז כל האנשים במדינה הזאת יגססו לאיתה המסוף.
זה לא מהסרטים האלה.
קצת אפל מדי.
זה קורה וריינה פשוט נעצרת.
כן.
עוצרים אותה, לא שום דבר מיוחד. ולעומת זה סודי ביותר, הסוף שלו הוא... הקרב הסופי בין ניק ריברס לבין נייג'ל שמתברר כבוגד, הם מתחילים במכות על מסעית נוסע, ניק מגיע עם אופנוע, נצמד למסעית, עולה על האופנוע, נעמד על האופנוע, מתחיל להילחם באגרופים עם נייג'ל, תוך כדי זה הם גם מחליפים תחנות ברדיו, בסופו של דבר, ניק מושך את נייג'ל לתוך אגם, ושם הם נלחמים בתוך בר, בתור סלון,
בר קאובויים, כן.
מתחת למים.
ככה.
ככה הוא מנצח אותו, בקרב אגרופים, מתחת למים, במערבון,
בעזרת הרזיסטנס הצרפתי בגרמניה קומוניסטית נאצית בזמן המלחמה הקרה.
וזה העניין, הם לא מנסים לעשות את זה רציני, הם לא רוצים שזה יהיה רציני, הם רוצים שזה יהיה מצחיק עד הסוף.
תראה, הבעיה באמת עם גגים של מסוק בסוף זה שלנצח הגג מסוק הכי טוב זה יהיה Hot Shots Part 2, שזה הבדיחה האחרונה בסרט, שבה אתה יודע, הכתוביות כבר עולות והמסוק מוריד, אתה אומר, טוב, זה רק
ספוילר, כן.
אני מרשה לעצמי לספיילר בדיחה אחת בהוט שוטס, לא?
יש פוריטנים.
טוב, בסדר.
חפשו.
תראו את הוט שוטס פארט 2 בכל מקרה.
פרדו.
הם אוהבים צרפתית.
כן, זה מצחיק, קצת צרפתית, זה מצחיק.
כן, האקסים במקומות הלא נכונים. נסיים אביעד?
הם חייבים.
אתה פשוט רוצה לעמוד ולעשות טרנסקריפט של כל טופ סיקרט מתחילה עד הסוף.
אני מוכן לעשות את זה, כן.
הקראה חיה של טופ סיקרט של אביעד ותום תוכל להישמע באספם.
אנחנו צריכים לעשות את זה פעם.
לא, אנחנו לא.
כן.
מי...
אוקיי, שאלה אחרונה לגבי מרגלת.
כן.
לריינה יש רשימה של הסוכנים הפעילים של CIA. למה היא לא מוכרת את זה?
כי זה העלילה של...
למה היא מגלה ל-CIA?
זה העלילה של משימה בלתי אפשרית 2, היא לא יכולה לעשות זה שוב. או אחד.
כן, זה ממש מפריע להם לחכות העלילה של סרטים אחרים. לא, יש לה כבר... יש לה את המידע הזה... למה היא מגלה ל-CIA שיש לה את זה? פשוט, אתה לא הולך לשחק כדורגל, והדבר הראשון שאתה עושה זה לומר לקבוצה השנייה שהם צריכים לשנות את הטקטיקה.
אתה צודק בקטע שאני לא הולך לשחק כדורגל, ולכן כל השאר לא רלוונטי.
כן.
עד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר, ויש הרבה חורים במרגלת.
ניפגש בסרטים. If everybody had a 12 gauge and a surf or two, you see them shooting and surfing with a Malibu. Because it's totally vision, riding waves to blast clay pigeons, and it's so neat shooting ski while you're riding out the heavies all day. First wave, don't get tired. Second wave, aim higher. Third wave, pull and fire. We're waxing down our surfboards and loading up our traps. Tell the teacher we're shooting, we're never coming back. I've got a gun rack in my Chevy for when the surf and the flak get heavy, and we'll have fun with our guns till our lifeguard takes our ammo away. Second wave, aim higher. Third wave, pull and fire. Speed surfing. First wave, get the match. Second wave, pull a trap. Third wave, how's that? Speed surfing. Sharing sunsets with my favorite girl. When we shoot the curl, we really shoot the curl. First wave, don't get tired. Second wave, aim higher. Third wave, pull and fire. Speed surfing. First wave, get the match. Second wave, pull the trap. Third wave, how's that? I wish they all could be double barrel. Wish they all could be double barrel guns. Skeet surfing, can't you see?